החזקת סכין או אגרופן. במדינת ישראל ניתן לראות שהאלימות הולכת וגדלה בשנים האחרונות. למעשה כולנו עדים לכך שלא מעט בני נוער פשוט יוצאים על דעת עצמם, ובלי כל סיבה נראית לעין, עם סכינים מהבית, הולרים ועוד הרבה כלי נשק אחרים. משמעות הדברים היא בדרך כלל שמי שנוסע על עצמו סכין יכול גם לשלוף אותה. וכולנו גם קראנו ושמענו על המקרים שבהם שליפת הסכין גרמה לאסון. יש מקרים שבהם הסכין רק מהווה איום, אך במקרים אחרים היא הופכת להיות כלי נשק לכל דבר אשר עלול להוביל אפילו למוות. יש במדינה שלנו תרבות של סכינאות, ולכן זה טבעי שבית המשפט יעשה כל שביכולתו כדי למגר את התופעה הזאת. זו הסיבה שבגללה החוק אוסר באופן חד משמעי על אדם שנמצא מחוץ לביתו הפרטי להחזיק על גופו, או בכל מקום אחר אשר ברשותו, כמו תייקו, סכין. למעשה חשוב להבין שאדם שיצא מהבית עם סכין או אגרופן ונתפס מסתכן אפילו בשנות מאסר בפועל. חשוב להבין שאפילו אם אותו פלוני רק הסתובב כאשר הסכין עליו, לא שלף אותה ולא הייתה לו כל כוונה לעשות בשימוש, הרי שזה מספיק כדי להניש אותו על עבירה חמורה על החוק. הגישה הנוקשה בנושא הזה נובעת מהרצון למגר כמה שרק אפשר את תופעת האלימות, אם כי כולנו יכולים להעיד על כך שזה מצליח רק ברמה מסוימת, שכן מקרי האלימות, לצערנו הרב, חוזרים ונשנים במדינה. האם בכל מקום שבו נמצא הסכין זו נחשבת עבירה? התשובה היא כן, וזאת כיוון שעל פי סעיף 186 לחוק העונשין נקבע כי החזקה של סכין או אגרופן ברשות הרבים זו עבירה על החוק. לכן, בכל מקום שנמצא מחוץ לביתו הפרטי של אדם, חצרו או מקום העבודה שלו, אסור לו להימצא עם סכין או אגרופן, כי זו נחשבת עבירה על החוק. זה אומר בפועל שבין אם הסכין נמצאה על גופו של האדם, בתיק שלו, ברכב שלו או בכל אחד מהחפצים האחרים שלו, הוא עלול למצוא את עצמו כאדם החשוד בעבירה פלילית. כאמור, אין כל קשר לשאלה האם אותו אדם מתכוון לעשות שימוש בסכין או לא, כי עצם הימצאותה עליו כבר מהווה עבירה חמורה. סמכות השוטר שמצא סכין. בבואנו לראות מה אומר החוק וכיצד יוכל לנהוג שוטר שמצא סכין או אגרופן על אדם, אנחנו רואים שהחוק מאוד נוקשה בנושא. למעשה, במידה והשוטר מצא סכין או אגרופן, הוא יוכל להחרים את הכלים הללו ואותו אדם יוכל להפוך באופן מיידי לחשוד בעבירה פלילית. בנוסף לכך, השוטר יוכל להחליט, בהתאם לנסיבות, על עצירת החשוד לחקירה כתוצאה מכך שאותו חשוד עבר עבירה חמורה. יש לשים לב בנקודה הזאת שהחקירה הפלילית של החשוד עלולה להוביל גם לפתיחת תיק פלילי בגין החזקת נשק קר, בין אם מדובר על סכין ובין אם מדובר על אגרופן מכל סוג שהוא. סכין ואגרופן על פי החוק. בבואנו לעיין בסעיף 184 לחוק העונשין אנחנו רואים הגדרות מאוד ברורות מבחינת החוק לשאלה מה זה סכין ומה זה אגרופן. למעשה, סכין מוגדר בתור כל כלי שיש לו לב, ואפילו כל כלי אחר שיכול לגרום בסופו של דבר לחתך או לדקירה. מבחינת אגרופן אנחנו רואים שהחוק מגדיר זאת בצורה כזאת. כלי נשק קר אשר מולבש על כף ידו של התוקף ומיועד בצורה חד משמעית להקעת אדם אחר או לפציעתו. לכן זה טבעי שאם שוטר תפס אותנו עם אחד מכלי הנשק הללו בתיק, ברכב או בכל מקום אחר שברשותנו, זה יעורר את חשדו והוא יוכל לבחור מה לעשות בנידון. האם גם אולר נחשב לכלי נשק וכיצד מתייחס אליו המחוקק? עוד סוגיה שהרבה פעמים יכולה להיות בעייתית היא נשיאת אולר. למעשה אולר מוגדר על פי החוק בתור סכין שניתן לקפל אותה ושיש לה עליו שאינו גדול מ-10 סמם. באולר, מבחינת החוק, אי אפשר לקבע את הלב כך שהוא לא כל הזמן פתוח ובמצבו הבסיסי הוא יהיה סגור. חשוב לדעת שמבחינת החוק בהחלט ניתן להסתובב עם אולר גם מחוץ לביתנו הפרטי, אך מצד שני, ישנם מספר מקומות שאליהם אסור להיכנס עם אולר. לדוגמה, לבתי ספר, לגני ילדים, לבתי אוכל שונים כמו בית קפה או מסעדה אסור להיכנס עם אולר, ולא משנה על איזה גודל או סוג של אולר מדובר. בנוסף לכך, גם למועדון ריקודים אסור להיכנס עם אולר. למגרשי ספורט ולעוד מקומות בילוי אחרים, היא כניסה עם אולר אסורה על פי החוק. האם החוק מותיר לאדם להסתובב עם סכין לצורך הגנה עצמית? זו אחת מהשאלות הכי מורכבות שיש בנושא של החזקת סכין או אגרופן. כי אם אדם מרגיש שהוא נתון בסכנה ויכול להוכיח זאת, מדוע שהחוק יעניש אותו ויעמיד אותו לדין? באופן כללי חשוב לדעת שהחוק קובע בצורה חד משמעית שאסור לאדם לשאת סכין מחוץ לבית שלו. גם אם הטענה היא שהוא עושה זאת לצורך הגנה עצמית. עם זאת, בתי המשפט כן משאירים כאן פתח מסוים שכן הם טוענים שבמידה והנאשם שנשא סכין יוכל להוכיח מעל לכל ספק שהוא הסתובב עם הסכין לצורך הגנה עצמית, הרי שהוא לא יועמד לדין. החוק מאפשר לאדם להתגונן בכל כלי שעומד לרשותו, אפילו אם מדובר על סכין, במקרים שבהם הוא חייב להדוף תקיפה אשר עלולה להוביל לפגיעה בחייו, בחירות שלו, ברכוש שלו או בגופו. יתרה מכך, אפילו אם מדובר על פגיעה באדם נוסף שנמצא על ידו, בין אם יש לו קשר אליו ובין אם לא, הרי שזו יכולה להיחשב כהגנה עצמית ובמקרה כזה השימוש בנשק, כמו סכין, יוכל להתקבל. מה שכן, גם במקרים שבהם מדובר על הגנה עצמית בלבד אותו אדם שמגן על עצמו חייב לעמוד בתנאי חשוב והוא, לא להשתמש בכוח מופרז. בנוסף לכל אלה, חייב אותו אדם שפעל מתוך הגנה עצמית לעמוד בשישה תנאים חשובים והם. האקט עצמו של ההגנה העצמית היה דרוש באופן מיידי ולא ניתן היה לדחות אותו. לא הייתה שום אפשרות להדוף את התוקף בדרך אחרת שלא כוללת אלימות. הייתה סכנה מוחשית ובלתי מאוערת. התקיימה פגיעה בגוף ובחירותו. ההתגוננות הייתה סבירה בהתחשב בנסיבות שבו התרחשו הדברים. האדם שטוען כי נהג בהגנה עצמית לא התנהג בדרך פסולה. רק במידה וניתן יהיה להוכיח שאותו אדם שנשא כלי נשק כמו סכין, וגם השתמש בו, עשה זאת מתוך הגנה עצמית בית המשפט לא ידון אותו ולא יראה בכך עבירה פלילית. האם ניתן להימנע מהרשעה בגין החזקה של סכין או אגרופן? עד כה ראינו את קיצוניות החוק ואת החומרה שבה רואה המחוקק התהלכות ברחוב עם סכין, אגרופן או כל כלי נשק דומה. עם זאת, חשוב מאוד להיות מודעים לכך שקיימת גם הימנעות מהרשעה בעבירה על נשיאת סכין או אגרופן, וזאת במידה וניתן יהיה להוכיח שהייתה לאדם סיבה לשאת את אותו כלי נשק. בנוסף לכך, יהיה על הנאשם להוכיח כי הייתה לו סיבה טובה וכשרה לשאת עליו את הסכין או את האגרופן, ורק במצבים כאלה לא תהיה הרשעה. בבואנו לראות האם אכן קיימות סיבות שיכולות להיות כשירות ותקינות מבחינת בית המשפט, אנחנו רואים שאכן יש מספר מקרים כאלה. לדוגמה, אם שוטר עצר אב לילדים שהחזיק ביד אחת סכין וביד השנייה סלסלה מלאת פירות, יכול האב לטעון שהוא מחזיק בסכין כדי לחתוך את הפירות לילדיו הקטנים. במקרים אחרים, אם שוטר עצר אדם מבוגר וגילה שבין כל החפצים שלו יש לו גם אגרופן, יוכל לטעון אותו אדם שהוא פשוט אספן של אגרופנים. כמובן שבשני הדוגמאות הללו חובת ההוכחה על האדם שנעצר כאשר כלי הנשק המסוים הזה עליו, אך במידה וזה אכן אפשרי, הוא לא יורשע ולא יועמד לדין. האם החוק קיצוני מידי? לא אחת נשאלת השאלה האם החוק בנושא של החזקת סכין או אגרופן קיצוני מדי, שכן אם אותו סכין נמצא ברשותנו ואנחנו קנינו אותו במיטב כספנו, מדוע שלא נסתובב איתו? יתרה מכך, מה יעשה אדם שאוסף סכינים מיוחדות, חוזר הביתה עם סכין חדשה שהוא קנה זה עתה ונתפס על ידי שוטר? האם בכל אותם מקרים באמת הגיוני לקחת את אותו אדם למשטרה ולהתחיל לחקור איתו? הדעות בנושא הזה חלוקות ויש לא מעט אנשים שאכן טוענים כי החוק קיצוני ומחמיר מדי. מצד שני, אם נחזור לפתיחת המאמר שאנו מביאים כאן לפניכם, נזכר במטרה של המחוקק והיא מיגור התופעה. הרבה יותר מידי מקרים של אלימות בעזרת סכין ואף רצח התרחשו במדינה שלנו בשנים האחרונות, ולכן זה אף טבעי שבית המשפט יעשה כל שביכולתו כדי למנוע את הישנות המצב. מצד שני, כמובן שאין ויכוח על כך שאם אדם יצא עם סכין בידיו מביתו במטרה לפגוע באדם אחר, הוא יעשה זאת בכל מקרה, עם סכין או עם כל כלי נשק אחר. מה אפשר לעשות במצב שבו נתפסתם עם סכין בתיק.com? לצערנו הרב, למרות שהחוק קובע בצורה מפורשת שאסור לשאת סכין או אגרופן, הרבה אנשים כן עושים זאת, כל אחד מהסיבה שלו. יתרה מכך, מדהים ועצוב לגלות שבני הנוער הם האוכלוסייה העיקרית שעוברת את העבירה החמורה הזאת על החוק. לכן, אם גם הבן שלכם נתפס כאשר הוא מסתובב עם סכין או אגרופן, אתם בוודאי תוהים מה תוכלו לעשות והאם יש דרך כלשהי שבה תוכלו לעזור לו. החדשות הטובות הן שתמיד יש מה לעשות ובדרך כלל לא כדאי לקבל את המצב כגזירה משמיים. אמנם הבן שלכם עבר עבירה חמורה על החוק והוא צפוי לעונש, אך חומרת העונש יכולה להשתנות וכאן בדיוק נכנס תפקידו של עורך הדין. עורך דין פלילי יוכל לבדוק את המקרה של הבן שלכם, להבין במה דברים אמורים ובהתאם לכך לסייע לכם ולבן שלכם למזער את הנזקים. לכן, במידה והסתבר לכם שהבן שלכם נתפס על נסיעת כלי נשק כזה, הדבר הראשון שכדאי יהיה לעשות הוא לפנות אל עורך דין פלילי מקצועי שיעניק לו שירות כמה שיותר מהר. החשיבות של פניה לעורך דין מוביל. בין אם אתם נתפסתם היום עם סכין בכיס המכנסיים שלכם או בתיק, ובין אם אתם יודעים שאחד מהעובדים שלכם מגיע בצורה כזאת באופן קבוע לעבודה, אתם בוודאי תוהים מה תוכלו לעשות. הטיפ הכי חשוב שנוכל לתת לכם הוא לפקוח את העיניים ולנסות להבין באיזו סיטואציה אתם באמת נמצאים, כי אין טעם להחריף את המצב בלי סיבה. כלומר, אם אתם הורים לילדים קטנים שיצאו מהבית לרגע עם סכין כדי לעזור לילד ולחתוך עבורו משהו, אין שום סיכוי ששוטר הגון יעצור אתכם ולכן אין סיבה לחשש. מצד שני, אם אתם פוחדים מאותו קולגה מהעבודה שלכם שמגיע בכל יום עם סכין ולא ברור לכם מדוע הוא עושה זאת, הרי שבמקרה כזה בהחלט כדאי לכם לעשות משהו בנידון. כמו בכל עבירה אחרת, גם במקרים כאלה הכתובת הנכונה היא עורך דין פלילי, כי אדם כזה מכיר את החוק. יש לציין שלא אחת אנחנו נתקלים במקרים שבהם אדם יוצא עם סכין מהבית, אך הוא כן עושה זאת בלב תמים ופשוט כיוון שהוא לא מכיר את לשון החוק. מצד שני, כולנו יודעים לומר שידיעת החוק אינה פותרת אותנו מאחריות. ולכן בכל זאת עדיף יהיה לפנות לעורך דין שמעתה והלוואה יטפל בדברים. במידה ואתם מאשימים אדם אחר על נסיעת כלי נשק כמו סכין אגרופן, כמובן שיהיה עליכם לספק הוכחות לדברים, כי אתם לא יכולים ככה סתם להאשים קולגה מעבודה בלי שיהיו בידכם עובדות המוכיחות את הדברים. בחירת עורך הדין שלכם. לבחור עורך דין פלילי זו משימה לא פשוטה, ולכן אנחנו מציעים לכם להשקיע בכך מחשבה. יש אמנם מקרים שבהם העניין דחוף לנו ולא נוכל להתחיל לקרוא את הביוגרפיה של כל עורך דין פלילי שעומד על הפרק, אך יש מקרים שבהם יעמוד לרשותנו יותר זמן לעניין. מה שבטוח זה שכאשר אתם מחפשים לכם עורך דין פלילי, לא כדאי שתתפשרו על המקצועיות שלו. משמעות הדברים היא שאפילו אם יש בישראל של ימינו לא מעט עורכי דין מקצועיים שיכולים להגיע ולעזור לכם, זה עדיין לא אומר שמכל אחד מהם באמת תרצו לקבל שירות. המקצועיות של עורך הדין באה לידי ביטוי כבר מהשאלות שהוא שואל אתכם וגם מהאופן שבו הוא מציג את עצמו. אפילו השאלה כיצד נראה משרדו של עורך הדין יכולה להשפיע על ההחלטה שלכם האם לקבל ממנו שירות או להמשיך ולחפש עורך דין אחר. מה שכן, במקרים שבהם נתפסתם ברחוב עם סכין והביאו אתכם מיד לתחנת המשטרה, זה טבעי שיהיה לכם הרבה פחות זמן ופני להתחיל לבדוק כמה שיותר פרטים אודות עורך הדין שאליו אתם מתקשרים. לכן במצבים כאלה אנחנו ממליצים לכם לבדוק פשוט את חוות הדעת אודות אותו איש מקצוע, כי מה פתאום שתפנו אל מישהו שאתם לא מעריכים? כיצד עורך הדין יוכל לעזור לכם? זה ידוע שלמרות החוקים הברורים, לכל עורך דין פלילי יש את שיטת העבודה שלו. משמעות הדברים היא שכאשר אתם בוחרים עורך דין כדאי יהיה להיפגש איתו, לדבר איתו ולהבין כיצד ואיך הוא מתכוון לסייע לכם. האם הוא התמודד בעבר עם מקרים חמורים כמו שלכם? או שאולי כל הנושא של החזקת סכין או אגרופן חדש עבורו? בנוסף לכך, תמיד עדיף יהיה לפנות לעורך דין שזמין עבורכם כמה שיותר שעות ביממה, כי אתם לא באמת יכולים לדעת מתי תזדקקו לו. האם הדברים הסתבכו? והאם יש סיכוי לסיים את כל העניין ללא הרשעה? פעמים רבות הכישרון, הידע והניסיון של עורך הדין שלכם ישפיעו על התוצאה הסופית של מהלך הדברים. לכן, אם הסתבכתם ואם אתם מחפשים את עורך הדין הטוב ביותר בתחום, עורך דין ינובסקי טייב מזמינים אתכם עוד היום לפגישה במשרדם. משרדנו. עורכי דין במשרדנו הם אנשי מקצוע שעוסקים בתחום המשפט הפלילי מזה שנים רבות. לכן, אם אתם יכולים לפנות אלינו ולקבל ייעוץ מקצועי, עדיף שתעשו זאת כמה שיותר מהר. עורכי דין שלנו הם אנשי מקצוע אדיבים שזמינים עבור הלקוחות שלנו תמיד, ובנוסף לכך, יש לנו מוניטין בענף הזה. לכן, אפילו אם אתם נמצאים בחקירת המשטרה המלחיצה ביותר, עם עורך דין טוב אתם יכולים להיות בטוחים שיש מי שדואג לאינטרסים שלכם. התקשרו אלינו בכל שעה ותראו שבסופו של דבר אנחנו נוכל לעזור לכם לצלוח את הסיטואציה שאליה נקלעתם.